רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהכורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו מתים. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתים. כמו הצועני, השירים בנשמתים.
אוקיי. ערב טוב, צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים. שמי חווה דורני, וכל מי שמכיר אותי יודע שהכינוי שלי זה חווה חוויה. מכיוון ששעה איתי זו שעה של חוויה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. אז מה יהיה לנו בתוכנית? בכל תוכנית נבחר מדינה אחת, תרבות אחת או עם ולאום אחד. אני אספר לכם מה כדאי לכם לראות, איפה כדאי לכם לאכול, מה כדאי לכם לעשות באותה מדינה, איך לבלות ואיך לבנות את הטיול לאותה מדינה. כולכם בטח שואלים מי אני. אז אני אציג את עצמי. אני חווה דורני, אני מורה דרך בישראל כבר 20 שנה, ומדריכת טיולים במזרח הרחוק ובאירופה. כמו כן אני גם מרצה וחוקרת בנושא היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה. אני בעלת תואר MA ו-BA במדעי החברה והרוח, בדגש על חקר תרבויות. אני מרצה ומנחה על ארצות ותרבויות אקזוטיות שונות. אנו ניפגש כל יום שלישי בשעה 6 ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי, בתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, שבה אני אספר לכם על תרבויות מעניינות ותיירות בארץ וברחבי העולם. וכמו שאני אוהבת לצטט את הפילוסוף הלטיני מהמאה השלישית, אורליוס אוגוסטינוס, שאמר, העולם הוא ספר, ואלה שאינם מכירים אותו, כאילו, העולם הוא ספר, ואלה שאינם מטיילים בו, קוראים רק דף אחד. אז כמו שאתם רואים, אני ממש מתרגשת, ואני מקווה שתסלחו לי על ההתרגשות שלי, זה בסך הכל התוכנית השנייה שלי. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, איתי בשידור נמצא הטכנאי אבנר רואקר, שעוזר לי, שמענו את שיר הפתיחה שלנו כמו צועני, שאנחנו פשוט מסתובבים בעולם, ורואים תרבויות ופוגשים, כל מיני מקומות מעניינים ונחמדים. אז אצלנו, העולם בא אליכם, עד הקורסה שלכם בבית, מדי פעם כדי להעמיק עוד יותר את החוויה, נארח כאן באולפן איש מיוחד, אדם שקשור באיזשהו קשר לאותה מדינה או לאותה תרבות שאנחנו נדבר עליה. תתכוננו לשעה של הרפתקאות, תגליות וצבעים. בנוסף, לקראת סוף התוכנית אני אקדיש לכם פינה מיוחדת לטיולים באיזושהי פינת חמד בארץ ישראל. פינות חמד שאני מדריכה בהם קבוצות, ושאליהם נצא לטייל בכל פעם מחדש בכדי להכיר את הארץ היפה שלנו. הפינה הזו תיקרא מתחת לאף, ונזכור בה פינות ממש ממש מתחת לאף שלנו, שאנחנו לא מכירים אפילו. אז הפעם נעשה סיור באמת מתחת לאף, ממש קרוב לבית, נשאל היכן נמצא נדלן רותח, ומתי נשמע כל הקטר בארצנו. אנחנו נתחיל בין בתי העץ היסטוריים וכנסייה נאוגותית, ממש מתחת לאף, כמו שאמרתי. זה טיול שמתאים לכל המשפחה ולכל הגילאים, לסבא וסבתא והורים ונכדים ביחד. כל זה בפינה הזו של נפרט אותה. אני קוראת לה 5 דקות לסוף התוכנית, ואנחנו נספר בה על, על המשהו המעניין הזה מאוד שהכנתי לכם היום. כמו כן, יש לי עמוד פייסבוק בשמו חווה דורני חווה חוויה, שם יהיו כל הפרטים וכל התכנים שאני מספרת ומדברת עליהם בתוכנית. אנא, עשו לי לייק, ולא רק זה, כתבו על מה אתם רוצים לשמוע, על איזה מדינה או על מקום שמעניין אתכם במיוחד. אז תתיישבו בנוח בקורסה, תפתחו את הראש והלב, כי התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה יוצאת לדרך. והיעד הבא, אנחנו כבר שם בעצם, ונציה, עיר התעלות המקסימה, עיר של פסטיבלים ואומנות. והיום, אנחנו, כמו שאמרתי, נדבר על ונציה, העיר המיוחדת והנפלאה. עיר שנחשבה כרפובליקה ימית בעלת עוצמה ומעמד מיוחד בין ערי איטליה. כמו שאתם רואים, אבנר שם לנו עכשיו את התמונה עם תעלות המים בוונציה. יש לנו 2 תמונות יפהפיות, ותסתכלו על התמונה עם היונה, שהיא פשוט חלומית, רומנטית, ונציה המיוחדת והנפלאה הזו. אבל לפני כן, לפני שנתחיל עם ונציה המיוחדת, אנחנו, אספתי כמה ידיעות מאתרי תיירות בעולם, דברים שהתרחשו השבוע, שמעניינים אותנו, התיירים הישראלים. אז אני בטוחה שחלקכם, כמעט רובכם אולי, ראיתם בחדשות את פסטיבל השברים בפמפולנה, שזה בספרד, זה פסטיבל שברים ופרים שנערך בשבוע השני של חודש יולי. הפסטיבל הזה ידוע גם בשם סן פרמין, והוא אירוע שנתי שמתקיים בעיר פמפלונה שבספרד. פמפלונה היא עיר הבירה של הקהילה האוטונומית נברה שבצפון ספרד. היא נמצאת בין חבל הבסקים לגבול עם צרפת ולמרגלות רכס הרי הפירינאים. פמפלונה התפרסמה בעולם כולו בזכות הספר של ארנסט המינגווי, שכתב על פסטיבל סן פרמין, והוא סיפר שבמהלכו מתקיימת ריצת פרים ושברים ברחובות העיר. העיר הזו היא גם תחנה בדרך לסנטיאגו דה קומפוסטלה, שנקדיש תוכנית מיוחדת לאזור הזה. התארח בה בחור מאוד נחמד שיספר על חוויותיו בסנטיאגו דה קומפוסטלה. אבל נחזור לפמפלונה, שבה בעצם הפסטיבל של השברים הוא כולל מרות שברים מפורסם שרצים בו שברים משוחררים ברחובות העיר, ואלפי אנשים מנסים להימלט מהם. זה פסטיבל שהחל במאה ה-12 לכבודו של הבישוף הראשון, סן פרמין. מרוץ השברים נוסף לפסטיבל 200 שנה מאוחר יותר, במאה ה-14, הוא הפך לאחד המאפיינים הבולטים של הפסטיבל. המרוץ מתקיים לאורך של קצת פחות מקילומטר ברחובות העיר העתיקה של פמפלונה, ובמהלך הפסטיבל הזה גם יש חגיגות, כולל מוזיקה, ריקודים ומסיבות, ולמרות שמדובר באירוע תרבותי, אני חייבת להגיד לכם שמרוץ השברים הזה זה אירוע מסוכן. ישנם אנשים שנפגעו או נהרגו במהלך השנים. הפסטיבל הזה כמובן מושך הרבה מאוד תיירים מרחבי העולם, שרוצים להסתכל, לראות את מרוץ השברים הזה, אני הייתי ממליצה לכם לצפות במרוץ השברים האלה ממרפסות הבניינים, או מנקודות תצפית לאורך המסלול שמכוונים במיוחד כדי שתוכלו לראות את המרוץ הזה. לא הייתי מציעה לאף אחד לנסות, מה שנקרא, לרדף אחרי הפער הזה. טוב, אז אנחנו נמשיך עם חדשות מהעולם, במזרח הרחוק, מהאזור שאני מרצה בו הרבה. אני גם מרצה, גם מדריכה, ומדברת עליו. ההתחממות הגלובלית מאוד משפיעה בדרום מזרח אסיה, ואני רוצה לדבר על מזרח אסיה, על קוריאה הדרומית. יעד תיירותי שהפך לפופולרי עבור הישראלים. הוא חווה השבוע מזג אוויר קיצוני, הרוגים, פצועים ונעדרים בשיטפונות ענק, סופה שהחלה ביום רביעי שעבר וגרמה לנפגעים ולנזקים ברחבי המדינה. כלי רכב נסחפו, בתים כוסו בבוץ, צוותי חירום ניסו, חילצו עשרות בני אדם, והמזג אוויר הסוער הזה פשוט שיבש את כל החיים בדרום קוריאה. אבל בהמשך, תראו מה זה התחממות גלובלית, בהמשך מדברים על גל חום שיעלים את כל שרידי השיטפונות שהיו, והקוריאנים צפויים עכשיו לגל חום רציני. בסרטונים שפורסמו על ידי סוכנויות הידיעות, רואים קשרים וכבישים מכוסים בבוץ. על פי התחזית הזו, אמרתי לכם, יגיעו גל חום רציני מאוד. עוד יעד שהישראלים מגיעים אליו, לא רשמית אבל. לא רשמית כי אין לנו עדיין יחסים רשמיים עם המדינה, ואני מדברת על אינדונזיה, אבל כבר אנחנו מבקרים באינדונזיה, לא רשמית אבל מבקרים. אז באינדונזיה היה עוד משהו מעניין, מעבורת עם הרבה מאוד, לא תיירים, לא רק תיירים, אלא גם תושבים, עלתה באש. את הכתבה הזו ראינו, אפשר לראות בישראל היום, שהיא פורסמה ביום ראשון ב-20 לשביעי, על ידי נטע בר, רואים, היא מספרת שם על ספינת הנוסעים, שעליה 280 בני אדם התלקחה ועלתה באש. הנוסעים קפצו למים כמובן, ואפילו אחד הנוסעים המשיך לצלם מהמים, וקרא לכוחות ההצלה שיבואו להציל אותם. הוא אמר להם שיש עדיין אנשים על הספינה. בקיצור, כאוס רציני. ניתן אפילו היה לשמוע אותו בסרט, בסרטון שהוא עלה בפייסבוק, שהוא מנסה להרגיע את האנשים שקפצו איתו למים. חצי שעה לקח לחלץ את האנשים, אבל חלצו אותם. עכשיו נעבור לסין. בסין, סופה טייפון עוצמתית, והרשויות הזהירו שהסופה מתקרבת, ואפילו ראו תמונות של אנשים בסופה, אנשים קלי משקל במיוחד כמו הסינים, עפו תוך כדי הסופה. ועכשיו אנחנו מגיעים לווייטנאם, טרגדיה. כשאני מטיילת בווייטנאם ואני מדריכה בווייטנאם, אז יש לנו את מפרץ הלונג, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לטייל בו. ובמפרץ הלונג התהפכה סירת תיירים באיזושהי סופה מהירה שהגיעה והעיפה את הספינה והפכה אותה. תהיה לנו תוכנית מיוחדת על וייטנאם, וגם נספר על וייטנאם, ואפילו אני מקווה שאנחנו נצליח לקיים רעיון עם אזרח ישראלי שהיה בצעירותו חייל לוחם בצבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם. זה לגבי ה... לא, יש לי עוד מקום אחד שהיה בו שיטפון. בניו יורק, ראיתם שבוע שעבר, הקווים המרכזיים ברכבת התחתית הושבתו אחרי טקסס. אתם ראיתם גם את השיטפונות הרחבים שהיו בטקסס. אז הפעם היה לנו בניו יורק השבוע, הציפו כבישים, רכבת התחתית הוצפה. כל זה גם כן פורסם בעיתונות. עכשיו אנחנו נעבור לוונציה, אבל לפני שנתחיל עם וונציה, עיר התעלות הנפלאה, אנחנו נשמיע שיר.
פתאום נפלה עליי מן הגשה כזאת של צועני הגלה נדודים כינור וניגונים בדמיוני לנדוד מאיר לאיר ולנגן לישי כינור שמייבב מרפיד מיתר בלב שמש אדומה להיות כמו צועני פשוט כמו שאני כי זה ממש בנשמתי כמו צועני מסתובב לי בעולם והעולם כולו ביתי כמו צועני מסתובב לי בעולם והשירים בנשמתי לה 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 לה
ונציה. ונציה, אחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר בעולם. כ-20 מיליון תיירים פוקדים את העיר בכל שנה. במאמר מוסגר, אני יכולה להגיד לכם, הלוואי עלינו. אצלנו בישראל היה לנו 5 מיליון תיירים ב-2019. אנחנו מקווים לחזור למספרים האלה, כי פשוט אנחנו במצב גרוע עכשיו. אז בואו נחזור לוונציה. 20 מיליון תיירים בשנה, ושתבינו, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 600 אלף תושבים בכל המטרופוליטן של, המטרופולין של ונציה, ובאי עצמו, בעיר התעלות, בעיר העתיקה, יש משהו בסביבות 250,000 תושבים. אז תראו לעצמכם 20 מיליון תיירים, לכמות כזו של אנשים, זה לא פשוט לגמרי. עכשיו, אני כמעט בטוחה שרובכם ביקרתם בוונציה. אם לא, אז מומלץ מאוד שתבקרו, אבל אנחנו עושים לכם עכשיו סיור. אז תתחווחו בקורסה ונצא למסע בוונציה המדהימה. אז כמו שאתם רואים במפה, וונציה שוכנת בצפון איטליה. כמובן, אתם רואים את איטליה ביחס לאירופה, איטליה נמצאת בדרום אירופה. ובצפון איטליה נמצאת ונציה שנוסדה על פי המסורת במאה החמישית לספירה לפני 1600 שנה לערך בעיקרון לאורך כל ההיסטוריה ונציה נחשבה לעיר מדינה היא שמרה על מעמד מיוחד זה היה מעמד מיוחד כזה כמעט עד האיחוד של איטליה ב-1861 על ידי הגנרל ג'וזפה גריבלדי והמלך אמנואלה השני השטח של ונציה הוא שטח של 412 קילומטר מרובע. לשם השוואה, קחו את ירושלים, תכפילו אותה פי 3.5, זה השטח של ונציה העתיקה. 124 אלף קילומטר זה ירושלים, והשטח של ונציה זה 412 קילומטר. ונציה מחולקת לשישה רובעים. כל רובע מיוצג בסמל שמעוצב בחרטום של הגונדולה. ומי שנסע בגונדולה בטח מכיר את התמונה הזו של החרטום, שבעצם הוא רואה שם את הרובע. בנוסף לזה, ונציה בנויה מ-118 איים קטנים, שמתחברים ב-400 קשרים, שמובילים בלמעלה מ-170 תעלות מים, שמתוכם יוצאות עוד 3,000 סמטאות מים שונות. רק תדמיינו כמה זה מרגש ללכת לאיבוד בין הגשרים בסמטאות המים המיוחדות הללו. לוונציה העיר יש לוונציה העיר מדינה יש סמל. סמלה של ונציה הוא אריה בעל הכנפיים, זה אריה מחונף. כך הוא נקרא, זה סמלו של מרקוס שכתב את האבנגליון. האבנגליון זה אחד מתוך 5 ספרי הברית החדשה. הברית החדשה, כמו שאתם יודעים, ההמשכה של הברית הישנה, שזה התנך שלנו. לכבוד מרקוס הוקמה הבזיליקה של סן מרקו, שנדבר עליה בהמשך. ובכן, איך נעים בוונציה? האם אנחנו עושים במכונית על כבישים? ברור שלא, הכל נעשה בשייט. יש לנו בוונציה, כמו שאתם רואים בתמונה, ופורטו. ופורטו זהו אוטובוס ימי. אנחנו רגילים לאוטובוס שעוצר לנו בתחנה, ואנחנו עולים ונוסעים על הכביש. בוונציה אתם נוסעים באוטובוס ימי. יש לו תחנות, קונים כרטיס, עולים על האוטובוס, שזה מאוד מיוחד. וחוץ מזה יש לנו גם את הגונדולה. בגונדולה, שהיא כמו מונית שטה, יש אוטובוס ויש מונית. אז המונית זה גונדולה, שכמובן, יש לנו את הגונדולייר האיטלקי, ששר לנו סרנדות, זה כמובן אופציה מצוינת לערב רומנטי של זוגות. זה ממש, זה כמו מונית ימית ספה, אני מאוד מאוד נהנית. לראות את האנשים בערב רומנטי עם הגונדולה. ועכשיו אנחנו נדבר על סן מרקו, האטרקציה המרכזית של ונציה, עיר התעלות, זו כיכר סן מרקו. כיכר סן מרקו ובזיליקת סן מרקו, שהם הלב הפועם של ונציה. המקום בו בעצם חשים את כנפי משק ההיסטוריה. כל המי ומי של אירופה התהלכו בכיכר המיוחדת הזאת. להסתובב בכיכר סן מרקו בוונציה זה כמו לצעוד לתוך חלום עתיק. ככה אני מרגישה שמה. הכל שם מלא הוד והדר, והמבטים נישאים מסביב אל הערכים הנוצצים של בזיליקת סן מרקו הזהובה, שבעצם היא מביטה להמון מבעד ליוני האבן, הפסלים המיוחדים, וצלילי משק ההיסטוריה שמשתפכים מכל עבר. בעצם כל כלי הלגונה מתערבבים ברחש הצעדים על המרצפות, תחושות העבר וההווה שוזרות את הלב בחרוזים של התרוממות רוח והתרגשות. פה אנחנו, אתם רואים את התמונות של סן מרקו שאבנר שם לנו, יש לנו 2-3 תמונות יפה. קודם כל אתם רואים את בזיליקה סן מרקו המיוחדת, יש לנו את הכיכר עצמה שהיא יפהפייה, הכיכר רחבת הידיים, מלאה חיים, יופי, מקושטת במוזייקות קסומות שעשויות מזהב. הפסלים המפוארים עם התצפית הבלתי נשכחת על תנועת הספינות מסביב. יש שם את מגדל הפעמונים שאפשר לעלות אליו, והנה אתם רואים את התמונות שאני צילמתי ממגדל הפעמונים מלמעלה, רואים את כל העיר ואת תנועת הספינות, פשוט נפלא. בעיניי הופכת כל דקה בכיכר הזאת לחוויה רומנטית ונצחית, כזו שעוצרת ומשאירה אותי חסרת אוויר. תנסו לשבת שם באחד מבתי הקפה ולשתות כוס קפה. זה יעלה לכם, צריך לקחת משכנתה כדי לשתות שם כוס קפה בכיכר המיוחדת הזו. לכן, נפוליון, כשהוא כבש את ונציה בסוף המאה ה-18, הוא כינה אותה, את הכיכר, חדר האורחים היפה ביותר באירופה. תכף אתם תראו את תמונה עם המגדל שאבנר ישים לנו, פשוט חדר האורחים היפה ביותר באירופה. עכשיו אנחנו נעבור לשיר, השיר ולנטינו, כמובן, ולנטינו, המאהב האיטלקי, האיטלקי האולטימטיבי, שתשאיר לנו גלי עטרי.
נמצא רחוק מכאן ולא שומע, אינך רואה, אינך מרגיש ולא יודע שהכאב אותי חונק, אותי פוצע. רוברטו, מהכוסית שבידי אני גומת, היא זו הדמות שבתוכה אני יודעת, זו רק דמותה של אהבה שכבר גובעת. אנא רוברטו, שוב מהר מבט שמות אתה השארת, את נעוריי, את כל עוני אתה לקחת, חפרת בי אלפי בורות ואז הלכת. רוברטו, בתוך ברידיי נגמר אדם ויש רק מים, ואין כניש אשר אליי ישלח ידיים, וזה מזמן קבע האור שבעיניים. אנא רוברטו, שוב מהר
שומרת את
שמעתם על זכוכית מורנו? אני בטוחה ששמעתם. בלגונה של ונציה רואים את האי מורנו. באי הזה מייצרים זכוכית, את זכוכית מורנו המפורסמת. זה מרכז בעל מסורת עשירה מאוד של ייצור זכוכית. עד היום האומנים המקומיים מייצרים שם פריטי זכוכית אומנותיים בעבודת יד, תוך שימוש בטכניקות מסורתיות. ייצור הזכוכית הוא ענף מרכזי שמזין את האי ומזוהה איתו בכל העולם בעצם. כל מי שמבקר במורנו יכול לראות הדגמות חיות של תהליך ניפוח הזכוכית וייצור הזכוכית בסדנאות המקומיות ואפילו במוזיאון הזכוכית שבאי. בהחלט כדאי לבקר שם ולהתרשם מעבודות היד הנפלאות שמיוצרות שם. ועכשיו אנחנו נעבור לרובע היהודי. כמו כל עיר חשובה באירופה, גם בוונציה יש את הרובע היהודי. הוא היה הגטו הראשון בעולם. הוא קם במאה ה-16. מקור השם גטו, שבעצם משם החל הנושא של הגטו היהודי, הוא בא במקור מהמילה הוונציאנית ג'טו. ג'טו זה בית יציקה. שהאזור שהוקצה ליהודים, הוא שימש בעבר את תעשיית המתכות. הוא היה בית היציקה של ונציה. הרובע כמובן נועד להפריד את היהודים מהאוכלוסייה הכללית. היהודים שחיו בו חיו תחת מגבלות, יכלו לצאת ממנו רק בשעות מסוימות דרך שערים סגורים. ובעצם למה? למה הפרידו את היהודים? לפי הנוצרים, היהודים, כמו שהם אומרים, יש להם איזושהי אמונה שהיהודים אשמים במותו איכשהו של ישו המשיח מבחינתם. וברגע שהם צריכים להראות שהיהודי תמיד יהיה אומלל, נודד, הוא לא יכול לשבת ישיבת קבע בשום מקום, ותמיד הוא צריך להיות מושפל. וזו הסיבה שהפרידו את היהודים מהאוכלוסייה הכללית, אסור היה להם להתערבב באוכלוסייה הכללית, והם היו אמורים בשעות החשיכה להיות סגורים בתוך הגטו היהודי. יש סיפורים די קשים על אנשים שיחרו ולא נכנסו לגטו היהודי בזמן. היהודים עם מוצאים שונים, אשכנזים, ספרדים, איטלקים ועוד, יסדו בו כל מיני קהילות והיו בעצם ברובע עצמו האזורים של כל קהילה, ולכל קהילה היה בית כנסת משלה. שתבינו, הרובע היה מוגבל בגודלו, ובגלל שהוא היה מוגבל בגודלו, בנו בניינים, אפשר לומר שזה הגורדי שחקים של פעם, במאה ה-16, 17, 18, הם בנו 7, 8, 9 קומות אפילו, וללא מעלית אנחנו מדברים, כי לא היה להם לאן להתרחב. כי האזור היה די מוגבל, ובנו לגובה. אז תחשבו על כמה זה מיוחד ויפה לבקר שם ולראות את זה. היו שם שלושה, ברובע היהודי הקטן הזה, בגטו היהודי הקטן, היו 13 בתי כנסת שפעלו בעבר. היום רק 5 נשארו. האזור הזה כמובן מתאפיין ברחובות צרים, בעניינים גבוהים כמו שאמרתי, בניגוד לגובה הממוצע בוונציה. ברובע הזה קיים גם מוזיאון יהודי ובתי כנסת ייחודיים. המרכזי והשמור שבו הוא בית כנסת ספרדי גדול שנבנה על ידי מגורשי ספרד שהתיישבו שם אחרי גירוש ספרד. ולצערנו, כמו ברוב ערי אירופה, במרכז הרובע נמצאים מוקדי זיכרון לשואה. יש גם כאן את נקודת האיסוף של היהודים שנשלחו למחנות ההשמדה על ידי הנאצים, וכמה מונומנטים שמציינים ומראים את הפחד והאימה שהיו בעיני האנשים שהגיעו, שכמובן משם אספו אותם. וכמובן, במעבר חד לגשר אריאלטו. גשר אריאלטו זה גשר, כמו שאתם רואים בתמונה, יש לנו גשר שידוע מאוד מהמחזה של הסוחר בוונציה של שייקספיר, שיילוק, כמובן, המלווה בריבית. גשר הריאלטו נבנה במקום הצר ביותר בתעלה, ואזור הגשר הוא המרכז המסחרי של העיר ונציה. הגשר הוא אתר תיירותי, הוא מפורסם מאוד בעולם. הגשר מחבר בין רובע סן מרקו לרובע סן פולו, שני הרובעים המבוקרים ביותר על ידי התיירים. זה גשר ראשון מבין ארבעת הגשרים שנבנה וחצה את התעלה הגדולה של ונציה. הגשר מהווה את המרכז המסחרי של ונציה ונחשב לסמל העיר לצד הגונדולות. הסוחר מוונציה, בואו נדבר קצת על המחזה, הסוחר מוונציה, מחזה של וויליאם שייקספיר שנכתב בסביבות בסוף המאה ה-16, בסוף המאה ה-16. העלילה מתרחשת על גשר הריאלטו, במחזה כמובן מוצג היהודי, המלווה בריבית שיילוק, שמחתים את אנטוניו, שהוא הסוחר מוונציה, על כתב ערבות שלפיו אם לא ישלם את חובו במועד, ייאלץ לשלם את החוב בליטרת בשר מבשרו. ואני חייבת לציין שיש קטע מרגש מאוד, שאתם יכולים לראות אותו ביוטיוב. יעקב כהן משחק את שיילוק, המלווה בריבית היהודי, במונולוג המפורסם שלו, שכולכם בוודאי זוכרים. אם אתם דוקרים אותנו, אנחנו לא מדממים. יש את המונולוג הזה, תיאטרון הבימה הציגה את הסוחר מוונציה בבימויו של אילן רונן, וההצגה הזו הגיעה, אני ראיתי אותה בלונדון, על אחת מבימות לונדון, ואת יעקב כהן משחק שם, יעקב כהן ז"ל. לצערנו, הוא נפטר שנה שעברה, ויעקב כהן משחק שם את הסוחר מוונציה בצורה מרגשת מאוד, ואתם צריכים לראות את הבריטים המעונבים, יושבים ורואים את המחזה, שיעקב כהן משחק בעברית בכלל, לא באנגלית, והם מבינים כל מילה שהוא אומר, כי הוא מבטא את זה בכל כך הרבה אותנטיות ורגש, שפשוט אין מילים. אני מציעה לכם להיכנס ליוטיוב ולראות את זה. ומכאן, במעבר חד, כמו שאומרים, אנחנו הולכים לדבר על האווירה המשוחררת של העיר ונציה. היא הונצחה בספרים ומחזות רבים, וכמובן, איך אפשר לא לדבר על האחד והיחיד, אחד מגיבורי התרבות הידועים של ונציה, ג'קומו קזנובה. יש לנו פה תמונה של קזנובה, וקזנובה יצא, שמו יצא לעולם כמאהב האולטימטיבי. קזנובה זה הכינוי המוכר שלו, של ג'קומו ג'רולמו קזנובה. הוא גם היה סופר, גם הרפתקן איטלקי. הוא ניחן בקסם וקריזמה ששבו את ליבן של נשים בכל מקום שבו הוא ביקר. הוא גרם לנשים ליפול שבי בקסמה ואפילו התפרנס מכך. השם קזנובה הפך לסמל של רדיפת נשים וחייו הוקדשו, ככה נאמר. חייו אמנם היו קודש לאהבה, אבל גם לשעוריות והוללות לא מוסרית, שהזמינה ביקורת די רצינית על ונציה מטעם הכנסייה, מטעם הכנסייה והוותיקן ברומא. הם שלחו כל הזמן, אם מי שראה את הסרט, הם שלחו כל הזמן נציגים מוסריים לבדוק מה הולך בעיר הזאת. קזנובה התפרנס ממקצועות שונים, חייל, מרגל, מטיף, מוזיקאי, הוא עסק גם במשחקי קלפים, משחקי מזל, אפילו יש טענות שהיה לכימאי, רקח כל מיני חומרים, אבל תארו לעצמכם שבצעירותו הוא נשלח לסמינר לכמרים. ותראו מה יצא מהבחור שנשלח לסמינר לכמרים. כמובן, הוא נחשב היום כסמל לכובש נשים מצליח, ויש את הסרט המדהים של קזנובה, היו כמה גרסאות לסרטים המדהימים של קזנובה. ומכאן אני ממשיכה לעוד משהו שהוא היה מאוד שייך בעצם לאווירה המשוחררת של העיר ונציה. קרנבל המסכות. לאורך ההיסטוריה, בזכות השלטון המתירני ששרר בוונציה, ביחס לשאר ההיסטוריה, לשאר המדינות והערים האירופאית, האירופאיות, התפתחה בוונציה תרבות שעשועים. תרבות מתירנית זו אף הובילה את העיר למספר עימותים עם האפיפיורים. האופי המשוחרר של העיר משך אליה את כל האצולה האירופאית שנהגה לנפוש בה ולהשתתף בנשפים ומשתאות ומשחקי הימורים. כמו שאתם רואים, יש לנו צילומים של מסכות שאני צילמתי כשהייתי שם עם קבוצות בוונציה. אתם רואים את הסגנון של המסכות, תחפושות של האנשים, שפשוט אפשר לזהות אותם. האצולה האירופאית נהגה לנפוש בה, להשתתף בנשפים האלה, במשתאות ובמשחקי הימורים. בהקשר הזה ידוע קרנבל המסכות של ונציה, כמו שאתם יודעים, שהוא נחוג בהפסקות מאז ימי הביניים ועד ימינו. יש לכם תמונות של המסכות שרצות אחת אחרי השנייה. הקרנבל שאותו בעצם חוגגים במשך קצת יותר משבוע, היה בעבר ארוך יותר. הוא החל מיד לאחר חג המולד, היו תקופות שהוא נמשך יותר מעשרה ימים, לפעמים אפילו כמה שבועות. תתארו לעצמכם שאתם חוגגים במשך כל כך הרבה זמן. במהלך הקרנבל ערכו בני הצולה נשפים רבתניים של הוללות, שבהם הסתירו את זהותם האמיתית. וכמה קורה כשאתם מסתירים את זהותכם האמיתית? אתם בעצם יכולים לעשות מה שבא לכם. מאחורי המסכות הם הסירו את כל העקבות החברתיות שהיו להם, היו מסביבם, ויכלו ככה לחגוג. זה מאוד דומה לחלק מהדברים שאנחנו עושים בפורים, ונייחד על זה תוכנית שלמה לפני פורים, למה אנחנו מתחפשים ובעצם מה זה מסמל. כיום יש בוונציה גם פסטיבל סרטים וביאנלה אומנותית. ועם כל זה, והתיירות שמגיעה לוונציה, לפסטיבל הקרנבל המסכות, יחד עם זאת, ועם כל זה, תתארו לעצמכם שהוונציאנים פועלים לצמצום כניסת התיירים לעיר. הם כנראה מאוד סובלים מהתיירות, והם פועלים לצמצם את כניסת התיירים. עכשיו אנחנו נמשיך לראות וליהנות מהמסכות אחת אחרי השנייה. אתם רואים את שלישיית הבנות? אני רוצה להגיד לכם, הם משקיעים כל השנה, הוונציאנים, הם עובדים כל השנה, מהרגע שנגמר הקרנבל, של המסכות, למחרת הבוקר הם כבר מתכננים את התחפושת שהם התחפשו בשנה אחרי כן. כל השנה הם עובדים על זה עם תופרות מיוחדות, יש תופרות מיוחדות שיושבות ותופרות את התלבושות המפוארות המדהימות האלה. זה פשוט לא יאומן. כמה השקעה, זמן ואנרגיה בכל מסכה ומסכה. פשוט תענוג. איזה יופי. אני נותנת לכם כמה דקות ליהנות מהמסכות. וואו. תראו את שתי אלה. זה פשוט כמה השקעה. טוב, ומכאן אנחנו נעבור לכתבה שפורסמה בוויינט בשנת 2021. עם כל הסיפור הזה שסיפרתי עד עכשיו, והתיירות העצומה שמגיעה לוונציה, הוונציאנים פועלים לצמצם את כניסת התיירים לעיר. ב-2021 החליטה וונציה להטיל מס תיירות על המבקרים היומיים. מינואר 22, מס תיירות שמדבר על בין 3-10 יורו על ביקור יומי בוונציה. הרשויות בוונציה ממשיכות במאמץ שלהם להגן על העיר מפני פגעי התיירות. הם טוענים שהעיר שוקעת בגלל זה, ותכף אנחנו נגיע לנושא של השקיעה של העיר. הם הודיעו שהם לא יאשרו יותר פתיחת מלונות חדשות במרכז ההיסטורי של העיר. יש עוד כתבה. ב-2019, אתם בטח מכירים את ספינות התענוגות האלה, מה שנקרא ספינות האהבה הגדולות שמגיעות מנמל לנמל בים התיכון. הספינת תענוגות התנגשה בסירת תיירים בוונציה ביוני 2019, הספינה התקרבה לרציף, צילמו את זה ושידרו את זה בכל מהדורות החדשות בעולם. הסירה, האונייה הגדולה הזו של התיירים לא הצליחה לבלום, פגעה בסירה קטנה ברציף. בסרטון אתם רואים תיירים, אנשים נמלטים מהרציף, מהאוניית הספינה הענקית הזו ששואטת לעברם. ובתקשורת האיטלקית דווח שלפחות 5 בני אדם נפגעו בתקרית הזו. שתבינו, התעלה הזו משמשת נתיב מרכזי ומוביל לכיכר סן מרקו, והוונציאנים היו בהיסטריה שאיכשהו הכיכר האהובה שלהם יכולה להיות ניזוקה באיזושהי צורה. אז כמו שאמרתי, במהלך הקיץ, בעונת התיירות, יש הרבה מאוד ספינות כאלה שמתקרבות, והוונציאנים מנסים למנוע את זה. עכשיו אנחנו נעבור לשיר שהיה במקור שיר איטלקי, דורון מזר שר, אני חוזר הביתה.
אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה. מטוס בין ארץ ושמיים, קורא עיתון, הזמן עובר בינתיים, ודיילות שמטיילות ושואלות בשני קולות מבלים מצפויים. אני יושב בין עננים ומים, ולשעה קלה עוצם עיניים, ומתאר ומשחזר ומנסה להיזכר באנשים בבית. לא יכול יותר, אני משתגע, פתאום אני כל כך מתגעגע, רמקול מודיע עוד מעט ונגיע. אני חוזר הביתה, אני חוזר אליי, אני חוזר הביתה, ולשמש בידיי. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה. אני יושב בין ארץ ושמיים, פותר תשבץ מיישר הרגליים, נלדק חדורות ולפרוך מאפרות, נזרוק סיגריות בועות. ודאי דקה או שתיים, הנה הלחץ הזה באוזניים, ליבי דוהר וממהר, איני יכול להתגבר, עוצם עיניי. באדמה המטוס כבר רוגע, פתאום אני כל כך מתגעגע, אני למטה, הנה באתי מהביתה. אני חוזר הביתה, אני חוזר אליי, אני חוזר הביתה, ולשמש בעיניי. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה.
אני חוזר הביתה,
שרה. חוזר הביתה ואל השמש בעיניי. אני חוזר הביתה, אני חוזר אלייך לשמש בעינייך. אני חוזר הביתה.
ובכן, יש לנו באיטליה, סליחה, בוונציה, בוונציה עצמה יש משהו שנקרא אקווה אלטה, שזה אומר מים גבוהים, ככה הם קוראים לזה, וזה מציף להם הרבה מאוד בחלקים מהעיר, במיוחד את כיכר סן מרקו. היא מוצפת לעתים תכופות, ויש להם בעיה רצינית. אנחנו לא נספיק לדבר על כל הנושא של ההצפות, אנחנו רוצים להגיע לפינה האחרונה, אבל הנושא של ההצפות הוא נושא מאוד כאוב בוונציה, והם בונים עכשיו במיוחד, הם קוראים לזה פרויקט משה, שאתם יודעים, משה, כמובן, משה רבנו, שהם בונים סוג מסוים של מחיצה שאמורה לעצור את המים הגבוהים, את האקווה אלטה, ו... זה נושא מאוד כאוב בוונציה, כי הוא מציף להם את קומות הראשונות, והרבה מאוד אנשים עברו לגור בקומות העליונות בגלל זה. אז זה הנושא של אקווה אלטה. הנה, אפילו יש לנו תמונה, אבנר ישים לנו את התמונה של כיכר סן מרקו מוצפת, שזה בעיה מאוד כאובה אצל הוונציאנים. גם השקיעה של העיר שלא הספקנו לדבר, אבל אולי בפעמים הבאות אנחנו נוסיף את זה. על רקע התמונות של ההצפות של כיכר סן מרקו, אני רוצה לעבור לפינה, לפינה שהבטחתי לכם בתחילת התוכנית. כמו שאמרנו, בכל תוכנית אני אקדיש פינה לטיול בארץ האהובה שלנו, בישראל, והפעם אנחנו נעשה סיור מתחת לאף, ממש ממש קרוב לבית. אנחנו נתחיל בין בתי עץ היסטוריים וכנסייה נאוגותית. האם שמעתם פעם על המושבה האמריקאית גרמנית שנמצאת בדרום תל אביב? הפעם נבקר כאן במושבה האמריקאית גרמנית בתל אביב, מה שנקרא קלאב, מי שהיה בצבא יודע מה זה קלאב. קרוב לבית, ככה היינו אומרים, קוראים לזה בצבא, מי ששרת בקריה וכאלה. אז על המושבה האמריקאית גרמנית אפשר לומר שהיא ממש נדלן רותח שמתחבא לנו מתחת לאף. זו פינה ציורית יפהפייה שהוקמה על ידי נוצרים מורמונים אמריקאים, וממש אפשר להרגיש שם את הקסם של חול. לפני 150 שנה הגיעה קבוצה כזאת של מורמונים להתיישב בארץ הקודש. את הקבוצה סחף להרפתקה כומר קריזמטי, שבוא נאמר לא עמד כל כך בהבטחותיו לקבוצה, לקבוצה שהגיעה איתו, והתגלה בהמשך כסוג של שטיין, אפשר לומר גם קצת שקרן. המושבה החקלאית הזו שהקימו התפוררה, הכסף עזל, והניסיון, מה שנקרא, וחברי הקבוצה לצערנו, החלו משפחה אחרי משפחה לעזוב את הארץ ומכרו את רכושם בפרוטות. אל הפינה הציורית הזו הגיעו, כמובן נמשכו, הטמפלרים הגרמנים. מי שזוכר את הסיפור של הטמפלרים, נדבר על זה גם כן באחת הפינות בשבועות הקרובים. הטמפלרים נמשכו לאזור הזה ונרכשו חלק גדול מהשטח של המושבה. הם הקימו בה מושבה טמפלרית השנייה בארץ. אתם יודעים, יש לנו מושבה ששרונה גם הוקמה על ידי הטמפלרים, נדבר עליה גם כן באחת התוכניות הקרובות. אז מי היו הטמפלרים? קבוצה נוצרית גרמנית שביקשו לשוב לערכי ראשית הנצרות ותרמו רבות לקידום הארץ בתחומים רבים, כמו תיירות, תחבורה, מסחר, חקלאות. לא אלאה אתכם בפרטים, אנחנו נדבר על זה בטיול. יש שמה אחד המבנים במושבה הזאת היה בעבר נקרא מלון ירושלים, הוא היה נחשב לאחד מהטובים ביותר בבתי המלון של ארץ ישראל, והיו לו חדרים שכל חדר נקרא על שם של נביא אחר בתנך. שמות נביאים ושליחים, זה היה מאוד מעניין. היה לנו שם גם את בית פרנק, שנדבר על זה בטיול עצמו. הטיול מתאים למשפחות, לילדים, להורים ונכדים. אפשר לעשות את זה במשך 3 שעות במשך היום. מי שרוצה, יכול לראות פרטים על הטיול בפייסבוק שלי. אני אשמח אם תעשו לי לייק בפייסבוק של חווה דורני, חווה חוויה, ושם יהיה הפרטים על כל הסיור הזה, סיור מתחת לאף, סיור מדהים לפי דעתי. אני מאוד אוהבת את פינת החמד הזו, המושבה האמריקאית גרמנית. אז תודה רבה לכם, ונתראה בכל יום שלישי, ביום שלישי הבא, בשעה 18:00. איך כבשת בפרה את היבשת, נסיך החלומות של כל אישה, וקסמך הנערות נפלו ברשת, יצאו מדעתן ללא בושה. שתי עיניך אש לוחשת, חלומות של אהבה, ובליבן תקווה נואשת להישרף איתך בלהבה.
הם ידעו ימים טובים יותר מאלה.